שרון גל.
שלום שלום, בוקר טוב. אולי זאת הממשלה, אולי לאנחנו, אולי גם וגם. בסופו של דבר השורה התחתונה, חוזרים לסגר, סגר מלא שיחל ביום שישי, עם כמה כוכביות, גם הנחיות לתפילות שצריך באמת להיות לא פחות ממהנדס כדי להבין אותם. בכל זאת ננסה קצת לבאר, ונהיה כאן עם איציק שמולי שהתנגד אתמול בהצבעה בממשלת הקורונה לסגר. גם יעקב ברדוגו וגם משה גלסנר מכל ברמה היו איתנו כאן בעקבות ההתפטרות של ליצמן והאימותים בינו לבין גמזו. גם יובל קרמי ומשה פדידה, שניים מגיבורי הסגר הראשון, בעלי עסקים שהתפרסמו מאוד כל אחד מסיבותיו. גם נהיה עם הטקס ההיסטורי שמחר יערך בבית הלבן לקראת הטקס, כל הפרטים ועוד ועוד ככל שיותר הזמן, בואו לא נתחייב. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה והגסי, טכנאי השידור בגלי ישראל רונן דהן, ברדיו דרום אורן אשתיבקר, ברדיו חיפה 107.5 גיא בזק, עורך הדיגיטל יוסי דודוב. נתחיל איתך ברדוגו, שלום, בוקר טוב. יעקב? הכל, כל יעקב?
בוקר טוב, אני שומע אתכם.
מה נשמע?
בסדר, בסך הכל בסדר, אתה יודע, אבל אנחנו כמו כל עם ישראל חיים בתקופת קורונה.
תגיד, למה באמת ליצמן שם את המפתחות דווקא אתמול? בלי חידון.
תראה, בלי חידון, אז יש את החשיפה של יניר קוזין אצלנו בגלי צהל אתמול בחמש בערב, שמספר שבעצם זו החלטה של הרב ליצמן שקשורה במערכות של אכיפת החוק, שכבר תקופה ארוכה שמו חרב מתהפכת מעל ראשו, והוא מה שנקרא רצה להקדים תרופה למכה, כך סיפר לנו יניר קוזין אתמול ביומן הערב של גלי צה"ל. אני מוכרח להגיד שזה לא נשמע לי מנותק מכל מה שנקרא מציאות שאנחנו נחשפים אליה בעת האחרונה. אנחנו מבינים שהמערכת המשפטית הופכת כל דבר לעניין שקשור אליה לפוליטיקה. ראינו את סגירת התיק בעניינה של ההסתדרות, עניינו של אבי ניסנקורן, פתאום לפתע בעת הרכבת הממשלה בלי גילוי לציבור. אז נכון, ניסנקורן לא נחקר, לא מעורב, כך אומרת הפרקליטות, אבל העובדה היא שהתיק נסגר ולא נאמר לציבור. יכול להיות, יודע, אנחנו, מה שאנחנו רואים מפה לא רואים מהמקומות האלה, ואנחנו יודעים שבפרקליטות יש כרגע מלחמת עולם, וגם האופציה הזו שלוח מקורביו על פי יניר קוזין, שמקורביו של ליצמן, היא בחשבון. כרגיל, יש את האפשרויות הרגילות, אבל למה זה מתאים לליצמן להתפטר ולגפני להישאר? כן, למה כל יהדות התורה לא יוצאת מהקואליציה? ההתפטרות הזו היא באיזשהו מקום בסימן שאלה מאוד מאוד מעניין, וזה סיפור פוליטי. עכשיו, אי אפשר לקחת את זה כמו שהוא התפטר בתקופת העבודות ברכבת בשבת, כי זה פה קצת אחרת, שם הם יצאו מהקואליציה ושיחקו משחק עקרוני. פה זו אמירה, עובדה, גפני בפנים. כל זמן שגפני בפנים, כן. יהדות התורה בממשלה, אז
לא מדובר בדרמה פוליטית גדולה, אלא רק עניין
זה ממש לא דרמה פוליטית מהבחינה הזו. זו אפילו לא מכה קטנה בכנף של הממשלה. זו לא דרמה פוליטית, אבל אם זה קשור כמו מה שמדברים עכשיו, זו דרמה ענקית. זה אומר שמערכת אכיפת החוק היא בעצם השליטה במדינה, ברצותה תחיה, ברצותה תמית. כל פוליטיקאי, כמובן, הכוונה היא בבחינת חיים פוליטיים.
פוליטיים, כן.
וזו דרמה מסדר גודל אחר, ואנחנו יודעים שאנחנו בעיצומה של דרמה שכזו, יכול להיות וזה קשור בזה.
טוב, בוא נצרף את השר איציק שמולי, שלום, בוקר טוב גם לך.
שלום שרון, בוקר טוב.
אתה בעצם אתמול מביע עמדה נגד הסגר בממשלה, אפילו נכנס לאימות עם ראש הממשלה, נכון?
כן, האימות לא היה אימות אישי, היה אימות ענייני ומהותי. אני חושב שלנקוט באסטרטגיה של סגר מוחלט, כפי שהציעו לנו בבוקר, זו אסטרטגיה לא יעילה לטווח ארוך, וספק אם הייתה עומדת במבחן של האמון הציבור.
אבל אומר לך ראש הממשלה אתמול בדיון, מה החלופה שלך ואתה לא עונה לו?
קודם כל כן עניתי לו, ועובדה היא שרון שבסופו של דבר ההצעה שהתקבלה בישיבה הייתה ההצעה שלי. לא ללכת למתווה של סגר מוחלט, אלא מתווה שמאזן בצורה טובה יותר בין כלכלה לבין בריאות. זאת אומרת שחלק מהמשק כן יכול לעבוד, ולכן אני חושב שההחלטה שהתקבלה היא הרבה יותר מאוזנת, ואני שמח ש... ככה גם אני וגם הכיוון שהוביל שר האוצר.
בסוף מדובר בסגר לשלושה שבועות, איך שאתה לא מסתכל על זה. נכון שבין 30-50% מהמגזר הפרטי ימשיך לעבוד, וחלק מהמגזר הציבורי כמו בפעם הקודמת, אבל הולכים לסגר מלא.
לא, סגר הוא לא סגר מלא. יש הבדל בין סגר שאתה יודע, בסוף רמת התחלואה שרון היא מחייבת הטלת מגבלות. אף אחד אתמול בישיבה לא אמר שלא צריך לעשות שום דבר.
Okay.
אבל יש הבדל, האם אתה הולך למצב שבו אתה משבית את המשק כליל ויכול להיות שזה מכה שלא תהיה מן התקומה, או האם אתה הולך למצב שבו אתה מאפשר עדיין איזושהי פעילות כלכלית, ואני חושב שקבלה בנסיבות האלו החלטה נכונה יותר.
אבל אתה מבין שכל אחד מהשרים, שכל אחד מושך לכיוון שלו, לסקטור שלו, גם ברגע כזה, אני טועה אם השרים מסתכלים בנתונים, אם הם רואים איך יורד מספר גיל המונשמים בבתי החולים, את מצוקת מנהלי טיפול הנמרץ במחלקות שאומרים יום אחרי יום בימים האחרונים אנחנו מגיעים מאוד מהר לקו האדום. יש תחושה שלצורך פופוליזם כל אחד חייב לתרום את השקל וחצי שלו בישיבות הממשלה כדי למצוא חן בעיני ציבורים כאלה ואחרים.
זה לא נכון, אני חושב שבסופו של דבר לא, אין מחלוקת לגבי חומרת המצב. אגב, המצב הוא חמור לא רק בישראל, הוא גם בהרבה מאוד מדינות שאנחנו הקפדנו להלל בשבועות האחרונים, כמו ניו זילנד, גרמניה, צרפת עם 10,000 נדבקים ביום. זאת אומרת שהנגיף עדיין מכה בהרבה מאוד מדינות וגם בישראל. יחד עם זאת, שרון, האשליה הזאת שאתה עושה סגר ואז אתה מדביר את הנגיף, האשליה הזאת היא לא קיימת. מה שאתה עושה, אתה גורם להעתה של ההתפשטות, ואחרי זה, אחרי שאתה מכיר את הסגר, אתה מוצא חברה וכלכלה במצב הרבה יותר חלש, שספק אם יוכלו להמשיך ולהתמודד. דווקא בגלל שאין עדיין חיסון באופק, חייבים לחשוב לטווח ארוך ולאזן, לתת גם הרבה בלוני חמצן לצד הכלכלי, לא רק לצד הבריאותי.
כך אותנו, השר שמולי, לתוך ישיבת הממשלה, שבה אתם מכריעים בהחלטה דמוקרטית, פוליטית, על כך שבעצם הזכות לתפילה תימנע, ובאותו נשימה אתם נותנים לפקיד בכיר ככל שיהיה לקבל את הזכות בהפגנה. אדם חרדי או דתי, כך נגדיר אותו, מעדיף את הזכות להפגנה על פני הזכות לתפילה במדינת היהודים. קח אותנו לרגעים האלה בממשלה.
בוקר טוב, ברדוגו. קודם כל, הדבר הזה לא התקיים. כלומר, לא היה מישהו שקם ואמר לאסור את התפילות. לא היה דבר כזה.
בוודאי שכן.
אז אני ישבתי בישיבה 10 שעות, ואני לא זוכר דבר כזה.
הצבעתם על הקמת ועדה שתעשה את המתווה לתפילות עם 20 בשטח פתוח, 10 בבפנים. זה הגבלת התפילות.
לא. המתווה המיוחד שהושג לתפילות כתוב בתוך החלטת הצעת המחליטים.
הצבעתם עליה.
רגע, אבל ברדוגו, המתווה של התפילות לא שונה אפילו בפסיק ממה שהביא ראש הממשלה לממשלה אתמול.
על זה הצבעתם, למה לא הצבעתם?
וכרגע
למה על ההפגנה לא הצבעתם?
בגלל שמדינת ישראל היא מדינה גם יהודית וגם דמוקרטית, ואנחנו מבינים שגם הזכות להפגין וגם הזכות להתפלל הן זכויות יסוד, זה גם כתוב בחוק, ולכן השני הדברים האלו עמדנו בישיבה. אני לא מסכים לזה.
לא יהודית,
אני לא מסכים לזה לחלוטין, ברדוגו.
על פי חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, שבעצם הכריע בנכם, היה לו כל אחד שהוא כל שקול כנגד כל הממשלה וכנגד ראש הממשלה, היועץ המשפטי הכריע, ואתם הייתם כמו תתלה, קיבלתם את ההחלטה שלו. ומדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, היא מדינת כל אזרחיה לפיו, ולא מדינה יהודית.
אני לא יודע מה זה תתלה, ברדוגו, אתמול בישיבה, גם היועץ המשפטי לממשלה,
תתלה זה ילדים קטנים שמקבלים את המרות של המורה.
100%, אבל במבחן התוצאה אתמול, ההחלטה השתנתה, ללא הכר, מן הקצה אל הקצה, כך שאני לא יודע איך אפשר לומר דבר כזה. אבל לעצם העניין, אני רק רוצה...
אבל ברדוגו צריך לעצור הכל. ברדוגו, בדיוק הדיון הזה של אלה רוצים ככה ואלה רוצים ככה, במצב התחלואה הנוכחי, אולי צריך להבין שאין ברירה וצריך לעצור הכל, כולל הכל.
לא, אתה, אני רק רוצה להגיד לך, אתה לא מבין את השאלה שלי. השאלה שלי שבזכות לתפילה הייתה הכרעה של הממשלה, ובזכות להפגנה הייתה החלטה של היועץ המשפטי לממשלה, והשרים כולם נעלם, נדם, לא, משל לא היה קיים.
זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא נכון, מכיוון ברדוגו, מה שהיה, קודם כל גם בהקשר של התפילות, עם כל הכבוד, גם היועץ המשפטי לממשלה אמר שזו זכות יסודית וצריך לעמוד עליה, ועובדה היא שבחגי תשרי התפילות יותרו. הדבר השני לגבי הזכות להפגין,
איך יותרו?
נקבע מתווה, יש מתווה ברדוגו.
כרגע יהיה מתווה.
פורסם מתווה, אני לא מקריא לך אותו, צריך תואר במשהו.
לגבי ההפגנות, אני חושב שמאחר ומדובר גם בזכות יסודית בדמוקרטיה, ולא נכון שהממשלה שלפעמים מפגינים נגדה היא זו שתחליט האם יש הפגנות או אין הפגנות, ולכן הוחלט
שמי שיחליט, בוא נפגין רק נגד, רק הבעד, מה זה היועץ המשפטי לממשלה? מכוח איזה סמכות? אתה מכיר סעיף בחוק שסמכותו קובעת שהוא יקבע את זה? אתה מכיר איזה סעיף, איזה משפט שקובע את
הזכות
הזו העודפת?
מה, אני מנסה להשלים משפט. אני אומר, זה לא היועץ המשפטי לממשלה לבדו, יחד עם משטרת ישראל ויחד עם הבריאות, כאשר מה שינחה ומה שיקבע זה שיקולי הבריאות.
ממלא מקום המפכ"ל אמר שהוא לא יודע לשלוט על ההפגנות בצורה כזו או אחרת.
אני חושב ש...
זה לא מדייק מה שאתה אומר.
אני חושב שבכל מקרה ההחלטה שהתקבלה אתמול היא לא... עם כל הכבוד לנקודה הזו, בסוף ההחלטה שהתקבלה אתמול החלטה חשובה ודרמטית יותר. כן הולכים להגבלות, כן הולכים להגבלות, אבל יחד עם זאת היא הרבה יותר מאוזנת.
אתם התפשרתם על במקום שבועיים להאריך את זה לחודש, הרי זה בסופו מה שיהיה. ההקלות האלה, הסמיכה הזו שקיצרתם אותה מצד אחד, גרמה לכך שהסגר יהיה ארוך מצד שני. הרי אין פה,
אוקיי, משפט,
פשוט לא נכון. ההחלטה שהונחה אתמול בבוקר, עוד לפני שהתחילה הממשלה, עובדות, זה החלטה לשתי תקופות בנות שבועיים של סגר מוחלט. בזכות לחץ שאני הפעלתי, ושר התיירות ושר האוצר הפעלו.
רגע, ברדוגו, בוא נאפשר לו להשלים את המשפט, הוא מנסה להשלים אותו כבר 5 דקות. בוא ניתן לו משפט רצוף.
ההחלטה שהתקבלה היא החלטה מאוזנת יותר, שכן מאפשרת פעילות כלכלית במשק. אני חושב שעדיין ההחלטה מעט לוקה בחסר בכך שמתווה הפיצויים עדיין לא פורסם לבעלי עסקים. ראש הממשלה הבטיח שלפני שהסגר ייכנס לתוקפו,
אוקיי,
הממשלה תעשה את זה.
עכשיו תגידו לשניכם, כן, כן יעקב.
החלטה לשבועיים, בערב קיבלתם החלטה לשלושה שבועות לפחות, וזה בא בכדי לאזן את, 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 את אותם הקלות שאתם קיבלתם, ואנחנו יודעים שהשלושה שבועות האלה יכולים להתארך, ולכן זה לא אותה החלטה, אבל זה גם לא אותו מספר, ומישהו משלם על זה בהמשך.
בסוף, ההחלטה שהונחה אתמול על שולחן הממשלה בבוקר דיברה על חודש, אז אני לא יודע איך אפשר להפוך את העובדות. ההחלטה אתמול בבוקר שהונחה על השולחן שלי דיברה על חודש סגר מוחלט.
שבועיים ראשונים, שבועיים ראשונים.
אוקיי.
טוב, זהו.
נשלח לך את המתווה.
חברים, בוא עוד מילה אחת, תגיד שמוליק, השר, כמה הצהל ערוך אחרי יציאה מהסגר עם כל מה שצריך כדי לקטוע את השרשרת?
להתרשמותך? ברור כן. שעושים מאמצים גדולים מאוד כדי להיות במצב שבו ברגע שהסגר מותר, אז המערך של קטיעת השרשרות יהיה הרבה יותר אפקטיבי ממה שהיה בסוף הגל הראשון. אני יודע שעובדים על זה במרץ רב מאוד, במרץ רב מאוד, ואני מאמין שצריכו לעמוד במשימה.
אתה יודע, אדוני השר, שכשצעקו תנו לצהל את העניין, צהל התחייב שתוך 3 שבועות הוא יקים את המערך, ואנחנו נמצאים נדמה לי כבר 6 שבועות אחרי, והמערך עוד רחוק משם. כנראה שגם הגנרלים הגדולים, הזעקות שלהם לא טעמו את המציאות.
תראה, צהל הוא האחרון שאפשר להפיל עליו את האחריות ואת האשמה בעניין הזה. אני, למשל, בזווית של הרווחה, רואה איזה עבודה מדהימה אנחנו עושים ביחד עם פיקוד העורף במקומות שבה
אני אומר לך מה התחייבות, אתה זוכר את ההתחייבות?
יש אוזלת יד מטורפת, יש בעצם מאות אלפי ישראלים שספונים בתוך השכונות, ואם לא פיקוד העורף יחד עם משרד הרווחה לא נוכל להגיע אליהם, אז יכול להיות שיש עיכוב כזה או אחר, אבל אני מזכיר לך שגם העברת האחריות לצהל ברדוגו לקחה כמה וכמה שבועות.
הוא משנה, מרגע שהתקבלה...
טוב, חבר'ה, אני רוצה לזוז רגע מהקורונה, יש גם שלום. אתה זוכר את זה, יעקב?
כן, אם לא, תזכיר לי.
אז הנה, אני מזכיר לך, ואני רוצה רגע שאלה אחת לך, שר שמולי, תגיד, זה לא מפתיע אותך שלא כל מחנה השלום מברך על ההסכמים האלה שיחתמו מחר בוושינגטון?
לא יודע, אני חושב שצריך להסתכל למציאות באמת כהווייתה, ולברך גם את ראש הממשלה וגם את הנשיא האמריקאי, בוודאי את מנהיגי מדינות ערב, על ההסכם הזה. זה הסכם שיש בו גם פוטנציאל עצום לכלכלה הישראלית בתקופה שהכי זקוקה לזה, וגם לא פחות חשוב, הזדמנות להתמודדות משותפת מול הסכנות המשותפות במרחב. איראן מאיימת גם על איחוד האמירויות, גם על
זה אנחנו יודעים, אני רק שאלתי אותך, אם זה לא מפתיע אותך שלא כל מחנה השלום מתייצב ואומר, תשמעו, שני הסכמי שלום, שתי מדינות משמעותיות, אחת מהן מאוד.
המדינות הללו הן בהחלט משמעותיות. אני לא דובר של אף אחד. אני חושב שרוב החלקים בעם כן מברכים. אני רואה גם ברכות בתקשורת ובאולפנים. ובסופו של דבר, מה שמגיע מגיע. ההסכם הזה הוא בהחלט הסכם חשוב. הוא הסכם פורץ דרך במובן זה שהוא יכול לשנות את יחסי הכוחות במרחב, וזה חשוב מאוד בתקופה שבה איראן עלולה להתעצם, וכן, מגיע בהקשר הזה, מגיע בהחלט יישר כוח לראש הממשלה.
השר שמולי, מי כותב אצלכם עכשיו את הפרק החדש במפלגת העבודה על איך, זהו, באמת הסכם אוסלו, הוא כבר לא במשחק, כבר אין שלום תמורת שטחים, האם עושים אצלכם חשיבה וחדש?
ברדוגו, בוא נזכור מאיפה התחלנו. התחלנו במקום שבו ממשלת
זה נשמע עכשיו כמו שאלה מה-90s. זה היה נשמע קצת כמו שאלה מה-90s. כאילו הסכמי אוסלו וזה.
חברים, שהתחלנו ממקום שבו ראש הממשלה וממשלת הימין רצו להכיל סיפוח, והמהלך המתוקן הזה נמנע, מהלך שיכול היה לדחוף את ישראל לתהום, ואני שמח שהוא נמנע. וגם להזכיר לכם שחלק מהתמורות שמדינת ישראל נתנה לאיחוד האמירויות, זו האמירה שלא הולכים למהלך של סיפוח, והמתווה הנכון הוא מתווה של שתי מדינות.
טוב, לא נפתח את זה עכשיו, כי באמת תם זמננו, אבל נסתפק בדברים אלה. השר שמולי, תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות. ברדוגו?
כן.
יום הולדת שמח לעולם, כף אי בלול, ויום טוב שיהיה לך.
יום טוב גם לך, ויום הולדת שמח.
אתם מאזינים לשרון גל.
כן, אתמול אומר יוסי כהן, ראש המוסד בעלייתו למטוס, אני מקווה שנמשיך עם זה עם מדינות נוספות. ראש הממשלה אומר, אני יוצא להביא שלום תמורת שלום. זה היה בסביבות חצות כשהמטוס יצא לוושינגטון. מחר יערך הטקס, הסכם שלום, גם עם האמירויות, גם עם בחרן. מתברר שגם אומן רוצה הסכם, אבל חוששת מאיראן בינתיים. ליוחיית, דובר משרד החוץ, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
תאר לי איך יראה הטקס מחר תחת מגבלות הקורונה. נסה ככה להכניס אותנו כבר פנימה לאירוע.
אני עוד לא מכיר את כל הפרוטוקול של הטקס, אבל אני אומר שאני יכול להגיד לך באופן ודאי שזה יהיה טקס מאוד מרגש. זה טקס שבעצם הקיום שלו משנה את המפה של המזרח התיכון. משנה את המציאות שלנו במזרח התיכון, ואני חושב שגם משנה את הרבה מאוד תפיסות של אנשים בעולם לגבי מה שקורה פה בשכונה שלנו. הטקס הזה מסמן גבולות חדשים בין קיצוניים למתונים, ואני חושב שהוא גם יפתח דלת לתהליכים והסכמי שלום נוספים בינינו לבין מדינות אחרות באזור.
המיקום הסופי זה מתשעת הבית הלבן?
להבנתי כן.
איך לוחצים ידיים בעידן הקורונה? בדרך כלל אתה מכיר את התמונות בעבר, כאלה שאנחנו רוצים לזכור ואחרות שאנחנו רוצים קצת לשכוח, אבל תמיד זה נגמר בלחיצת ידיים.
אני חושב שהתמונה מאוד חשובה, כי היא סמלית. אני מתאר לעצמי שבעידן הקורונה ימצאו דרך יותר היגיינית או יותר בעלת ריחוק חברתי, אבל בסופו של דבר גם הטקס הזה וגם התמונה שתצא ממנו תגיע לכל העולם. אלה יהיו השערים של העיתונים, אלה יהיו המהדורות חדשות, והמסר שיצא משם הוא חשוב מעבר להתמודדות עם הקורונה. אנחנו חותמים טקס בעידן של ריחוק חברתי, אבל אנחנו מגיעים לקרבה מאוד מאוד מיוחדת עם מדינות שעד עכשיו היחסים שלנו היו איתם מתחת לרדאר או מאחורי הקלעים, מדינות שכבר משרד החוץ עובד איתם למעלה משני עשורים, ותמיד בשקט, ותמיד בצללים, והם החליטו לקחת את היחסים בינינו ולהוציא אותם לאור, ולהעביר מסר גם למדינות אחרות בעולם, גם לשכנים שלנו, שהדרך שצריך לפעול בה במזרח התיכון היא דרך השלום.
קצת על מאחורי הקלעים שם, אתה קצת מכיר את הפרוטוקול, אתה אומר אתה לא יודע איך יראה בדיוק הטקס, אבל מרגע הנחיתה המשלחות יגיעו, כולם יהיו באותו מלון, או שלא ברורים הפרטים האלה עד הסוף?
לא, להבנתי כל משלחת תהיה במלון שלה, ויש שם מגבלות קורונה מאוד
מחמירות.
מחמירות, רק אנשים שיעברו בדיקות, מספר בדיקות של קורונה יוכלו להיכנס לטקס. יש שם באמת הקפדה יתרה שהטקס עצמו לא יהפוך לבעייתי מבחינה בריאותית. אבל כמו שאני אומר, הטקס עצמו, מה שיוצא ממנו, מעבר להסכם המאוד מאוד חשוב, זה איזושהי תמונה לכל העולם, מסר לכל העולם, מסר של שלום.
היה ניסיון להביא את המנהיגים עצמם ולא להסתפק בדרג שרי החוץ של בחריין ואיחוד האמירויות?
להבנתי ההחלטה הייתה החלטה שמבוססת על נושא רפואי. מנהיג האמירויות, נשיא האמירויות, לא יכול היה לטוס בשל גילו ומצבו הבריאותי, ולכן הוחלט לא לחכות עם הטקס ולעשות את זה עם המספר 2 בפרוטוקול של האמירויות.
ברור. טוב, כמה מתסכלת העובדה שהקורונה קצת מעיבה על כל האירוע החגיגי הזה, שבוודאי תופס את כל הכותרות הראשיות אלמלאנו בתוך המגפה האיומה הזאת?
אז בואו אני אסתכל על לא חצי הכוס המלאה, אלא 3/4 הכוס המלאה, ובתקופה כל כך קשה ומשברית לכל העולם וגם לנו, יש לנו שביב של תקווה ואור לקראת השנה החדשה. אני מסתכל על זה במובן החיובי. זו דרך נהדרת לסיים שנה שלא הייתה פשוטה, ואולי הצעד הזה לקראת השלום יהיה לנו מסר לקראת השנה הבאה והשנים נוספות, ושיהיה לנו באמת שנה של שלום.
הלוואי, שתהיה לנו שנה טובה בעיקר, אתה יודע, כמו שאומרים, תכלה שנה וכללותיה, והשנה באמת צריך להגיד את זה בכוונה גדולה, ותחל שנה וברכותיה. דובר משרד החוץ, תודה רבה לך, יום טוב.
תודה לך, ביי ביי.
ליאור חיית, להתראות. יובל קרמי, שלום, בוקר טוב.
בוקר מצוין, מה שלומך?
אני ברוך השם, נזכיר למי ששכח, בעלי דוכן הפלאפל המפורסם באשדוד, התפרסמת בגל הראשון, בכתבה של נוגה ניר נאמן, כשפרצת בבכי בזמן הצילומים. מה שלומך אתה?
ברוך השם, משתדל לשמור על עצמי, וקצת מודאג מה הולך להיות.
בגלל הסגר הנוסף?
כן, ברור.
הצלחת להתאושש כבר?
בוא נגיד, אנחנו ראש מעל המים.
ראש מעל המים, אתה אומר מבחינה עסקית, כלומר, חל ההתאוששות.
כן, אישית, אבל הרבה עסקים אני יודע שהם ממש גוססים, וכואב לי, כואב לי,
זה נכון, כואב הלב על כל עסק וכל בעל עסק, זה מפעל חיים של אנשים שבנסיבות הקורונה באמת, אגב לא רק כאן, בכל העולם, עסקים פשוט מתרסקים מול הצונמי הזה, אבל עכשיו כשאתה יודע שאנחנו בדרך...
שאתה יודע שאתה רואה את האנשים לידך ואתה מכיר אותם, אז יותר כואב לך. שזה רחוק כואב, אבל לא כמו שאתה מכיר את האנשים, אז מכיר את העסקים, מכיר את החברים, וכואב לי עליהם. כואב לי עליהם, כואב לי על בעלי האולמות, כואב לי על כולם.
כן,
אנחנו אומרים שהסונים שלך יש להם, טוב להם, הם לא מציקים לך.
אבל תגיד,
אתה אומר... ברוך השם, לא שיש לנו שונים, אנחנו כולם מפרגנים אחד לשני.
ברור. זאת אומרת, בתקופה הזאת, אבל הצלחת להתאושש. עכשיו, כשאתה מבין שאנחנו לפני סגר שני, זה מעורר מחדש את כל החרדות?
בטח, אני אגיד לך האמת, אני מת מול בלילה לישן. ואני לא יודע מה יהיה. לא יודע מה יהיה. אני מקווה שהממשלה כן תפצה אותנו, ולא שאנחנו נגיע למצב שאנחנו מגיעים ושוקעים ומתחננים לעזרה, ואז אתם מגיעים וזורקים לנו איזה טיפה בים.
כן. בוא נצרף רגע את משה פדידה, לשעבר בעלים של בסטה בשוק מחנה יהודה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
בסדר, איך אתה, פדידה? אני מבין שגם חלית בקורונה והחלמת.
כן, כמו, מה אני אגיד לך, כמו רבע מהמדינה הזאת.
ברוך רופא חולים, פדידה.
תודה רבה.
מתי זה קרה?
לפני משהו כמו חודש, חודש וחצי, אני כבר לא זוכר, לא עוקב.
איפה נדבקת, אתה יודע?
אצלי בבית.
זה הייתה מחלה קשה או שעברת את זה יחסית בקלות?
עברתי את זה יחסית די בקלות, אבל היה לי חבר שזה שהדביק עבר את זה מאוד קשה, בעיה מאוד צעיר, והיה עוד אחד שאני לא יודע אם הוא נדבק ממני או ממישהו אחר, אבל הוא קיבל את זה מאוד קשה.
תגיד, ואתה סגרת את הבסטה, בואו נזכיר.
שידור ברד.
כן.
ומאז מה אתה עושה?
תראה, אין הרבה מה לעשות, זה אולי קצת לעבוד מהבית, אבל זה ממש לא רציני, זה לא רציני, זה לא מציאה גדולה, ומנסים, אתה יודע, אתה מנסה להציא את עצמך, כי אני מדריך תיירים בחול, אז אני מנסה לייצר איזה שהם, להוציא אנשים פה בארץ קצת לצימרים בסוף השבוע, חברים טובים מקבוצות גורשים גורשות וכאלה. חוץ מזה, אתה יושב בבית וממתין לפעימות של האוצר, של רשות המיסים, הטפטופים שלהם בשביל לשרוד.
אפשר להגיד שהקורונה שינתה לך את החיים לגמרי, לא?
כן, אני שם אותך במקום אחר. אני נכנסתי לשידור ששמעתי חרדות. חרדות זה דבר שמלווה אותך כמעט על סדר יומי. דבר שנהיה לי, החרדה זה הבן זוג שלי. ומה יהיה ומה יהיה מחר ומה קורה איתנו ולאן אנחנו הולכים, זה משהו שנחלת, אני חושב שנחלת הכלל.
מיירת אולי מדי לסגור את הבסטה?
לא, אני חושב שאנשים ישבו בשוק במשך חודשים בלי עבודה. אוגוסט היה בשביל כולם טוב, והגיע ספטמבר ואנשים חזרו ללימודים והשוק נפל שוב, והנה סגר עכשיו. זה לא, אתה לא יכול לחיות מפימפומים של שאתה משלב שכירות. אם העסק הוא שלך אולי. אבל אני חושב שעשיתי את הדבר הכי נכון שאני צריך לעשות באותו זמן, לברוח בזמן.
ואתה אומר, אתה חי בתוך חרדה כל הזמן מאז.
כן.
מה, לא נרדם בלילות? מתקשה לתפקד? זה ברמה הזאת?
אני הולך לישון מאוחר, הלילה נהיה היום והיום נהיה לילה, ואתה מתפקד בקושי, כאילו אתה מנסה להמציא את עצמך מחדש ולעשות דברים, ויש לך המון זמן, אתה לא יודע מה לעשות עם זה, ופתאום אתה רואה עכשיו הנה החגים החדשים ושוב סגר וכל עולה לך מחדש, ומה יהיה ולאן אנחנו הולכים ומה יהיה בחורף, וכשיש לך הורים מאוד מבוגרים החשש עולה, ואני לא מאלה שמסתירים את הקורונה. רבותיי, אנחנו הבאנו את זה על עצמנו, אנחנו נשלם את המחיר. זה שאנחנו חברה שאוהבת, ואנחנו מחבקים ומכילים, זה לא אומר, אנחנו צפצפנו על ההנחיות. 4,000 נדבקים ביום, ואנשים עוד מכחישי קורונה. כל מכחישי הקורונה, אני הייתי מגדיר אותם כמכחישי שואה. זה חוסר אחריות. אנשים לא ראו אנשים, שיש לי חבר שהיה, שהעיד שכולו עזרות ועצבר מורות וחולשה, הוא בינם חסק. כמו שור, זה מפיל, וזה מי שלא מאמין שילך לבתי חולים, לבוא ולהגיד אין קורונה ולצאת להפגנות ולהרים שלטים, זה חוסר אחריות. חוסר אחריות, אני לא מכיר שפעת שחיה בכאלה רמות חום.
כן. תגיד קרמי, אתה מה איתך בימים הקרובים? אתה ממשיך לעבוד עד הסגר ואז חגים ומתפללים לטוב?
מחכים לראות למשרד הבריאות ונעשה מה שיגידו.
טוב, נאחל לשניכם כמובן שנה טובה אחרי שנה לא מאוד אופטימית.
בסורכן רוצה לאחל לכל עם ישראל שנה טובה, במיוחד לאשתי ולבן שלי שבערב חג יש להם יום הולדת, שיהיה להם רק טוב בעזרת השם.
אני רק רוצה לומר עוד משפט אחד, לא יעזור סגר אם אנחנו לא ניקח את עצמנו בידיים ונהיה אחראים. זאת אומרת, נוריד את עקמת התחלואה בעזרת השם ונגיע למקום אחר, אבל חייבים להיות אחראים, די עם החינגו, די עם השטיות, די עם ההפקרות הזאת, מספיק.
יובל קרמי ומשה פדידה, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
שיהיה יום טוב ושנה הרבה יותר טובה.
תודה רבה. בעזרת השם, תודה רבה.
איץ קומה, פרסומות, אם כן, קח את זה.
אתם מאזינים לשרון גל.
עכשיו נגיד שלום ובוקר טוב לאתי וקובי יעקובסון, שלום.
בוקר מבורך.
בוקר טוב.
מה שלומכם?
הכל דבש.
מי אמר את זה, אתי?
כן.
ספרי לנו הכל דבש בנסיבות הללו לפני ראש השנה. שלא, רגע, אני רק אגיד שאתם עומדים לחגוג לבד, בלי הילדים ובלי הנכדים ששומרים עליכם, נכון?
נכון.
כן, זה המצב.
אז תסבירי איך הכל דבש בכל זאת, אולי זה יעודד אנשים בבית.
אתה הבחירה בידיים שלך, לראות את החיים. או לראות אותם שחור, או לראות אותם לבן, או לראות אותם באמצע. אתה מחליט, כי המצב נתון. המצב נתון, אנחנו בלי הנכדים, אנחנו בלי החברים, בלי המשפחה, אנחנו נהיה בסגר. זאת אומרת, okay. זה מצב אנחנו לא יכולים לשנות, לשנות. אנחנו יכולים או להיכנס למראה שחורה ולדיקי, או להגיד, זהו, זה זמני, זה מה יש, ועם זה נחיה. זו הגישה שלי לכל דבר בחיים.
זה נורא יפה. תמיד זה היה ככה, את אומרת כל דבר
תמיד,
בחיים.
תמיד זה ככה בכל מצב. אני כזו.
ואז מה קורה, נגיד, שיש לך רגע של דכדוך? איך את יוצאת ממנו? כי את הרי בן אדם.
תראה, אני לא אגיד שאין, אבל אני לא... לא יודעת, זה הכל כמו... אני מתייחסת לזה כמו אל ענן, חולף.
ואיך אתה סבא קובי? איך אתה מתגבר? אני שואל את קובי, את בן זוגך.
אני עכשיו אגביר לך משהו. דווקא מצד אחר. אותי מרגיז. אותי מרגיז הסגר הזה שנכפה עלינו, שלדעתי לא יעשה כלום. כי שום דבר לא מוכן. אין שום תוכנית, אין כלום. היא כבר שאלו אותי לא פעם, ואני אומר, הסוסים כבר ברחו מהאורווה. עכשיו, בשביל לתפוס אותם, צריך לשים להם פיציון. זה לא הולך ככה. כל הארץ אדומה, מי שאומר שזה לא ככה, בסדר.
כל הארץ אדומה, בהחלט. מה, אתם כל התקופה הזאת לא ראיתם את הילדים והנכדים?
לא. מעט מאוד.
מעט מאוד.
תשמע, בחודש יוני, אני חושב, זה הפעם האחרונה שראיתי את הנכדים שלי בערבה הדרומית. והייתי באלת חגגתי איתם, היה חולה קורונה מאומת על ידינו, ואני נכנסתי לבידוד.
וואו.
זהו. אז אני משם לא ראיתי אותם, ויש שנכדים בנתניה ובהרצליה, אותם ראיתי, כן. יש זום, מה לעשות?
יש זום.
אני אגיד לך את האמת, כן. אני לא מרוצה מהעניין הזה של הסגר.
כן, אני שומע.
היה צריך לעשות משהו אחר.
אני שומע את הבדלי הגישות בינך לבין אתי.
אני לא אומר הכל דבש, תשמע.
אני שומע, תשמעו.
עכשיו בחי פוצצתי ממשהו, בכלל יצאתי מדעתי, אבל...
אז תשמור רגע את המשהו הזה למחר, כי לא מצינו את השיחה, ונדבר עוד קצת. פשוט הזמן נגמר לנו, ועליתם טיפה מאוחר, אז קבענו למחר עוד שיחת המשך, בסדר?
לא, קצר, מתי שאתם רוצים.
אתי, ק נשתמע מחר.
כל טוב, שיהיה כל טוב. העיקר לא לאבד את התקווה.
לא נאבד. תודה.
אתה רואה שהוא קצת, בכל אופן הוא אופטימי.
ברור, את משפיעה עליו. מחר נמשיך. ביי, להתראות.
יאללה, ביי.
אבי איצקוביץ' עורך אותנו, יואב אגסי מפיק, רונן דהן טכנאי השידור בגלי ישראל, אורן אשתיבקר ברדיו דרום, ברדיו חיפה גיא בזק, עורך הדיגיטל יוסי דודוב. קחו מהבוקר הזה את האופטימיות של אתי, ונשתמע מחר בשמונה והערב 10:50 ברשת. שיהיה לכם יום טוב ושקט, שימרו על עצמכם וגם על ההנחיות. להתראות.